אני מבקש בתחילת דבריי לברך את כל הבאים בשערי בית המדרש בברכת ברוכים הבאים, ברכת השם עליכם. נקווה בעזרת השם שהשנה הזאת תהיה שנת ברכה והעמקה בלימוד התורה, בהתפתחות הרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו. וינועם השם עלינו, אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. רש"י על החומש בדברים פרק ט', על הפסוק והתנפה לפני השם כראשונה 40 יום, אומר רש"י: באותה עלייה נתעכבתי 40 יום, נמצאו אותם ימים של 40 יום קלים בכ"ט באב, שהוא עלה ב-18 בתמוז, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר לו למשה: פסול אליך שני לוחות, עשה עוד 40 יום. נמצאו קלים ביום הכיפורים, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ואמר לו למשה: סלחתי כדבריך. לכך הוקבע למחילה ולסליחה. ומניין שנתרצה ברצון שלם, שנאמר ב-40 של לוחות אחרונות: ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, מה הראשונים ברצון, אף אחרונים ברצון. כן, רש"י עומד על כך שהעלייה השלישית של משה להר הייתה באלף באלול, ובתום 40 יום ביום הכיפורים נתבשר: סלחתי כדבריך. לכך הוקבע יום הכיפורים למחילה ולסליחה. אבל בטור בתחילת הלכות ראש השנה הוא מביא פרקי דרבי אליעזר, שעל בסיס אותו אירוע מרחיב את המבט לא רק ליום הכיפורים אלא גם מעבר לכך. תניא בפרקי דרבי אליעזר, אומר הטור, סימן תקפ"א: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה: עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה: משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחרי עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר: עלה אלוהים בתרועה. לכך התקינו חכמנו ז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, בכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר: אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרד. אם כן, בעוד שרש"י מציב את המבט, ממקד את המבט על בשורת סלחתי כדבריך, של ויאמר השם סלחתי כדבריך, שנאמרה מפי השם למשה ביום הכיפורים בסוף 40 היום, פרקי דרבי אליעזר והטור נותנים לנו מבט שכבר בתחילת התהליך, כבר כשהעבירו שופר במחנה להגיד לאנשים שלא לטעות עוד פעם כפי שטעו בפעם הראשונה שמשה עלה להר, כבר ביום הראשון, כבר בראש חודש אלול, יש פה איזה שופר שנשמע בעיר, שופר שנתקע בעיר, כדי לעורר את האדם ואת עם ישראל כולו לתשובה. התקינו חכמים שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, בכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה. שופר, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כבר הבוקר שמענו את כל השופר מהדהד, וזה עצמו מכניס אותנו לתוך אווירת הימים הללו. ימי חודש אלול מסוגלים לתשובה? עוד מראשית התאבותו של עם ישראל מאותה שנה ראשונה של יציאת מצרים. מן האלול הראשון שאחרי מתן תורה, אבל חודש אלול הוא מסוגל לא רק לתשובה, לתפילה. חודש אלול יש בו גם משמעות נוספת. משה רבנו עולה להר לא רק להוריד את בשורה צלחתי כדבריך, משה רבנו עולה להר ל-40 יום נוספים להוריד לוחות שניות. הורדת לוחות שניות בשונה מן הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים מכתב אלוקים, מעשה אלוקים, וכאן בלוחות השניות פסול לך, פסילה אנושית, פיסול אנושי של הלוחות, כתיבה אנושית, עמל של האדם, יצירה של האדם. לוחות שניות מסמלות בעיקר את השורש של תורה שבעל פה. אותה תורה שבעל פה, תורת האדם, בניגוד ללוחות ראשונות שכולם מעשה אלוקים, והיא תורת השם, תורת שמיים. עיקר עניינה ועיקר חשיבותה של תורה שבעל פה זה בעמל, ביגיעה האנושיים, בשאיפה האנושית להתקדם, לייצר תורה, לבנות תורה, לעשות תורה. נקרא בשבת כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית ועשית ככל אשר ירוך, על פי התורה אשר אמרו לך, לא תסור מן הדבר אשר אמרו לך ימין ושמאל. כפי שהרמב״ם גם בהקדמה למשנה וגם בהלכות ממרים, בתחילת הלכות ממרים בפרק א', מתווה את הסדר ואת החשיבות של תורה שבעל פה ואת חלקיה השונים של תורה שבעל פה, את היצירה הגדולה של תורה שבעל פה. מפעל היצירת התורה האנושי הזה של משה, קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וישוע לזקנים, ולאורך כל הדורות עד דורנו אנו, שאנחנו ממשיכים את שלשלת הקבלה הזאת של מסירת התורה מדור לדור. תפקידנו כמקבלי התורה מן הדורות הקודמים וכמוסרים אותה לדורות הבאים דורשת הזדהות מלאה עם תכני המסירה, עם ערוצי המסירה, הדרכים שבהם מסירה התורה לאורך כל הדורות. ורק מתוך ההזדהות הזאת של משה קיבל ומסר וקיבל ומסר וקיבל ומסר, ואנחנו מקבלים ומוסרים, ואתם תקבלו ותמסרו, וכל דור ודור ימשיך לקבל ולמסור, מתוך הזדהות מלאה עם הרעיון הזה, עם היצירה הגדולה הזאת של מחויבות לשמיע דבר השם, להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי ודורש ממני, זהו היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זהו היחס בין הקבלה לבין המסירה. ובשעת הקבלה אדם מקבל את תורת השם, ובסופו של דבר בשעה שהוא מוסר, הוא מוסר את תורת האדם. אשרי האיש שלא הלך בצד השעים ודרך חטאים לא עמד ומושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יום ולילה, כפי שאומרים חז"ל, בתחילה בתורת השם חפצו ובסוף בתורתו יהגה יום ולילה. שתלמיד חכם ששוקע ועמל בתורה, הוא זוכה לקנות קניין תורה ולזכות לקנון קניין תורה, בתחילת תורת השם ובסוף תורתו, זה על ידי אותו עמל, אותה יגיעה של אדם שרוצה לשאוף, להתקדם, לבנות, ליצור תורה, לעמול בתורה, לשקוע בתורה, לשקע עצמו בתורה. ללמוד במקום תורה, ולזכות להיות בבית מדרש שלומד תורה, זו זכות גדולה. לא דבר פשוט הוא. ברוך השם, אנחנו זוכים לגדול בדור שציבור יושבי בית המדרש מתרחב והולך, אבל לא די בזה. כי מקום תורה אינו רק שאלה גיאוגרפית של המקום המסוים שבו יושבים ולומדים, אלא בעיקר המקום שהתורה, שעבודת השם תופסת בנפשו של האדם, בנשמתו של האדם. אותו מקום של הזדהות, של התחברות, של נגיעה בנימי הנפש העמוקים ביותר של האדם, של שמיעת דבר השם המיוחד לי, לכל אדם ואדם, ולדור בכללותו. זהו עיקר ערכו של דבר השם, של תורה שבעל פה, שנועד לקיים את התורה כתורת חיים, כתורה שיש לה משמעות לכל דור ודור, כפי שהתורה מדגישה בפרשה שלנו, ותה אל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שתלך לשופט שאינו בימיך. דור דור ושופטיו, דור דור וזקניו, כל מה שתלמיד ותיק עמל, מוצא ומחדש בתוך התורה, בתוך החוליה הארוכה הזאת של מסירת התורה מדור לדור, הכל זהו שורש תורה שבעל פה. אבל הכל תלוי באותו מקום שאדם מפנה בנפשו, בנשמתו, בתוך תוכו. זהו המקום האמיתי של תורה. בית המדרש נותן תפאורה, נותן מסגרת, נותן לנו את היכולת לשקוע, את היכולת להעמיק. אבל בסופו של דבר, כדי שהדברים האלה לא יהיו איזה שם בפיו ובשפתיו כבדני וליבו רחק ממני חלילה, כדי שהלב גם הוא יהיה שקוע עמוק עמוק בתוך העניין הזה, אז אנחנו צריכים לפנות מקום אמיתי בליבנו, בליבותינו, בבחינה של ותהר ליבנו לעובדך באמת, ותהר ליבנו ללומדך באמת. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו. זה הדבר המרכזי, שבתוך הלב נפנה מקום לאותה אהבת תורה גדולה, לאותה עבודת השם גדולה, לאותו קיום מצוות, לאותה מערכת של מידות, של שכלול ועידון המידות שלנו. בפתיחת שנה נמצאים כאן בבית המדרש פנים חדשות רבות מארץ, מחוץ לה. ונדמה לי שהאתגר הגדול שניצב בפנינו, בפני כולנו, לדעתי הדבר הזה עומד ביסודו של כל בית מדרש, והיא אחת מן הדרכים שבהם התורה נקנית, דיבוק חברים. אדם תמיד לומד ושואף להתקדמותו האישית. ובוודאי ובוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעמול בתכנון מדוקדק ומסודר של סדר היום שלו, של הדברים שהוא לומד בכל דקה ודקה של היום. וחייבים לארגן את היום, את סדר היום, כדי ש הזמן לא יבוזבז. בכל אחד ואחד לפי הרצונות, לפי השאיפות שלו, לפי ההתייעצויות שלו עם כל אחד ואחד מאנשי הצוות, יבנה לעצמו את סדר היום הלימודי שלו, כדי להציב לעצמו יעדים, יעדים של צמיחה תורנית, של צמיחה רוחנית. אבל אסור בשום פנים ואופן להסתפק בזה. על כולנו מוטלת האחריות לפנות ימינה, לפנות שמאלה, ולתמוך בסוגים שונים של תמיכה, ברמות שונות של תמיכה, בדאגה כנה ליושבים בבית המדרש, לשאר היושבים בבית המדרש. כי כוחו של בית המדרש הוא בעוצמה המלכדת של כולם יחד, בעוצמה של דיבוק החברים הזאת. וכבר אמר רבנו הקדוש, הרבה תורה למדתי מרבותיי, יותר מהם מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. דהיינו, תורה לומדים לא רק כשמשמשים בחינת איזשהו מקבל, לומדים תורה מרבותיי. יותר ממה שלומדים מן הרבנים, לומדים קודם כל מחברים, יותר מהם מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. אם אני נדרש בכל אחד ואחד מאיתנו, לא במובן הרשמי של רב ותלמיד, אבל גם במובן הזה שאם יש, אני כבר נמצא שנה שנתיים בבית המדרש, ויש בחור צעיר שזקוק לאיזשהו חיוך, לאיזושהי עזרה וסיוע, גם זה בחינה מסוימת של תלמיד, ומתלמידיי יותר מכולם. אבל כאן אנחנו נכנסים לאיזשהו אלמנט טיפה אגואיסטי, כי אפשר לחשוב שכל זה כדאי, בגלל שזה, הרי אני אלמד מתלמידי יותר מכולם, אז כדאי לי. יש חשיבות בדבר הזה לעצמו. הרב עמיטל זיכרונו לברכה הזכיר כאן כמה וכמה פעמים שמעבר לסיוע הלימודי, אדם שנמצא במסגרת כזאת לפעמים זקוק גם לאיזשהו, ולא רק לפעמים, תמיד, כולנו זקוקים לזה, לאיזושהי חיוך, איזושהי אמירה מסוימת שמפרגנת, תמיכה בתוך עמל התורה הגדול. יש אנשים שקשה להם, וגם מי שהכל הולך לו על מי מנוחות, ראוי שמדי פעם נלבין לא פנים, לא חס שלום נלבין את פניו, אלא נלבין לא פנים ולבין שיניים מחלב, נחייך אליו. נתמוך בו, נסייע לו. בגמרא במסכת סוכה נאמר, ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב, פיה פתחה בחוכמה בתורת חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זוהי תורה של חסד, שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. תורה ללמדה זוהי תורה של חסד. חשוב לדעת את הנקודה הזאת, וכדאי לשים לב לנקודה הזאת, שבמרבית הפעמים שמוזכרת בתורה מצוות תלמוד תורה, היא מוזכרת בהקשר של ללמד, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. יש גם ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. אבל פעמים רבות התורה מדגישה את הללמד. והרמב״ם בספר המצוות מונה את מצוות תלמוד תורה, היא שציוונו ללמוד חוכמת התורה וללמדה. שמצוות תלמוד תורה כוללת את שני הרכיבים האלה כמצוות תלמוד תורה, ללמוד חוכמת התורה וללמדה. וזה קשור למה שפתחנו בו, שעיקר מצוות תלמוד תורה היא יצירת המשך של אותה שלשלת של הקבלה של תורה ומסירתה. אבל כאן בסוגיה הזאת במסכת סוכה מדברים על יסוד החסד שבלימוד תורה. תורה ללמדה זו היא תורה של חסד. אדם שסוגר את עצמו בדלת אמות של בית מדרש, בדלת אמות של הלכה, אבל אינו מסוגל לפרוס כפיים, לפתוח את אופקיו, את מבטו לסביבתו, זוהי תורה שאינה של חסד. תורה של חסד היא תורה ללמדה. אבל יש בסוגיה הזאת דבר שהוא קצת קשה וצריך להבין אותו. סוגיה הזאת גם אומרת שתורה לשמה זו היא תורה של חסד, תורה שאינה לשמה, שלא לשמה היא תורה שאינה של חסד. ולכאורה מה הקשר בין לשמה ולא לשמה לבין חסד ולא של חסד? דברים נראים לכאורה תמוהים. אבל אם נבין שתורה לשמה, כמו שרב חיים וולוז'ין בנפש החיים בשער ד' כותב, שתורה לשמה זה לשם לימוד התורה, לשם דבקות בנותן התורה. אז זוהי תורה של חסד. באיזה חסד מדובר? באותו טל חיים שהקדוש ברוך הוא מרעיף על לומדי התורה. אותו חסד גדול שהקדוש ברוך הוא מרעיף על לומדי התורה. זהו החסד. תורה לשמה? כי הקדוש ברוך הוא תנאי, תנאי עם הבריאה, עם היצירה שלו, ששפע אלוקי ירד למטה רק כשהאדם פועל מלמטה כלפי מעלה, ובזה הוא מוריד את השפע אלוקי מלמעלה למטה. כשאדם לומד תורה לשמה, לשם שמיים, להגדיל שמו יתברך בעולם, ממילא הקדוש ברוך הוא מרעיף טל של חסד, טל של חיים, על לומדי התורה. אף שמע ויערפו טל. זוהי תורה של חסד. כשאדם לומד תורה שלא לשמה בגלל אינטרסים אישיים, ותורה שלא לשמה זה לא סתם תורה שלא לשמה, תורה שלא לשמה זה כדי שהוא נראה בי, כדי שעשו לי כבוד, כדי שאיץ, וכל מיני דברים כאלה. כשאדם מצטמצם בתוך עצמו, לא יוצא מתוך עצמו, זוהי תורה שאינה של חסד. ושני הפנים האלה, שתי הפנים האלה, של תורה ללמדה ותורה לשמה, הם שתי הפנים שקשורים וחבוקים ודבוקים יחדיו. בבואנו להשקיע ולבנות את עולמנו הרוחני ואת אישיותנו, אם נעשה את זה מתוך רצון של לשמה, של דבקות בהשם, של הגדלת שמו יתברך בעולם, ממילא כשאדם יוצא מתוך עצמו, אז גם מובטח לו שהוא לא רק יצא מעצמו להגדיל שמו יתברך, אלא גם כדי להגדיל שמו יתברך יפרוץ ויפרוץ כנפיים גם אל חבריו. הגמרא במסכת שבת מספרת על אותו אדם שבא להלל ואמר לו, למדני את כל התורה כולה רגל אחת. וענה לו הלל, דהלך סנה לחברך לא תעביד, ואידך פירוש ההוא זיל גמור. וכביכול כל התורה כולה זה דהלך סני לחברך לא תעבי, לא תעביד. איפה מצוות שבין אדם למקום? נניח שמצוות שבין אדם לחברו במבט רחב יכולים להיכלל תחת ההגדרה הזאת, אבל איפה מצוות שבין אדם למקום? מסביר רש"י שם במקום, ברגע שאתה מקיים מצוות ועבדה לרחה כמוך, ברגע שאדם מוכן, מסוגל לצאת מאישיותו, מעצמותו, אל האחר, לראות את מה שהאחר זקוק לו, אז יש גם רעך ורע אביך אל תעזוב. ומי הוא הרע המשותף של רעך ורע אביך? זה קודש הבריחו. זאת אומרת שיש פה, ברגע שאדם יוצא מעצמו, אז הוא מוכן גם לדאוג לכבוד שמיים בעולם, וגם מוכן לדאוג לכבוד חברו ולאהבת הרע, ולדעלך סנה לחברך לא תעביד. כפי שפתחתי, אנחנו נמצאים בימים שמסוגלים, דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב, בימים אלה של חודש אלול, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, נקרא לו, נפנה אליו, כדי שנזכה לאותה סייעתא דשמיא, לאותה הערה של הוא יפתח ליבנו ותורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ונזכה ללמוד תורה לשמה, תורה לשמה, תורה ללמדה, תורה שיוצאת מדלת אמותיו של האדם ופורצת את הגבולות שלו גם כלפי מעלה וגם כלפי סביבתו, גם כלפי חבריו ורעיו, וגם להגדלת שמו יתברך. ואזי בעזרת השם נזכה שהשנה הזאת תהיה שנת העמקה בתורה, שנת צמיחה רוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו, ושנת צמיחה רוחנית של בית המדרש הזה כולו, שעליו יאמר ובהיכלו כולו אומר כבוד.